דיברנו על זה שפרק א' ופרק ב' מציגים לנו שתי זוויות שונות של האדם. פרק א' מציג את הזווית הטבעית של האדם, אדם חלק מהטבע וכו'. ההתייחסות שלו לקדוש ברוך הוא כחלק מהטבע, ופרק ב' מציג את האדם האנושי, בניגוד האדם הטבעי. ודיברנו על זה, ואנחנו עוד נדבר על זה המון. נקודה מאוד קריטית זה שהנקוד... יש הרבה תרבויות ודתות שראו את האדם כאדם טבעי. יש הרבה תרבויות ודתות שראו את האדם כאדם אנושי. החשיבות והחידוש פה שהרב סולובייצ'יק מדגיש זה על השילוב בין הדברים האלה. זאת אומרת, האדם הוא משהו שלישי. זה לא שאדם שהוא גם אדם טבעי וגם אדם אנושי. הוא אדם טבעי אנושי, או טבעי מתכוון. ופה עכשיו אנחנו חוזרים למה שדיברנו בהתחלה לגבי פרק ב', שהוא בנוי בצורה מוזרה. שיש שם כל מיני פסוקים שחוזרים על עצמם והסדר שם לא ברור. הרב סולובייצ'יק עכשיו יראה לנו עוד פעם איך הסיפור הזה שנראה כמו סיפור ילדים נחמד וחביב, מכיל בתוכו המון המון משמעויות. ומה שסיכמנו פעם שעברה זה שיש הבדל שאדם שמבדיל בין האדם הטבעי לאדם האנושי, והשאלה היא מה הנקודה הזאת. זאת אומרת, והנקודה הזאת גם עבור עצמנו, מה הנקודה הזאת שהופכת אותנו מאדם טבעי לאדם אנושי. אז הוא אומר שסיפור התורה, ואם זה סיימנו, ענה על שאלה הזו בהצביעו על שתי נקודות תפנית, אחת יש חשיבות ראשונה במעלה והשנייה אחרת היא משנית. אנחנו נתחיל דווקא באחרונה במשנית, שהיא גם חשובה מאוד. אדם בפרק א' של ספר בראשית עמוד 30 הוא בעל קיום מוגבל. באותו שורי מצב של טבעיות יש לאחידות ביולוגית אינסטינקטיבית ורצופה. כבנה של עם הטבע אינו יוצא לחפש לו מרחב או שפע, עם הטבע נשלטת בידי משוואה מתמטית. כל המצוי ביקום הוא תחום ומוגבל בגבולות, הוא עדין באדם טבעי. רק על ידי פריצה מחוסר האמצעיות הטבעית ומן האחידות האינסטינקטיבית שבהן הוא שרוי, כשהוא מגלה את זהותו המיוחדת, יכול אדם לבטל את הגבולות ולהרוג למרחבים אין קץ. אדם אנושי ניחן בכוח הדמיון. זו היכולת המקיפה אותו קהילה מופלאה. לחלום בהקיץ ולמרוד בכל המוגבלות, וכך לזכות בחזון המקסים של הנצח. אדם טבעי הוא ריאליסט, אדם אנושי הוא חולם. ואולי מוטב לומר חולם נועז, בעל חזון. הרי הוא הרפתקה נועז ביותר, הוא קמה ליופי, לענה, לשמחה אמיתית, הוא יוצר חברה תרבות, אדם אנושי, מבקש להשיג אותו עוד, אדם טבעי שמח מנת חלקו המועטה. עוד פה הוא מדבר על זה שהאדם האנושי רוצה לצאת מהגבולות, רוצה ליצור, הוא לא נח על שמה, על שמריו. הוא לא נעצר. הוא כל הזמן מנסה לראות מה אפשר עוד לעשות, מה אפשר עוד ליצור. כן? הוא מדמיין. כן? אדם טבעי, אפשר לצייר אותו כאיזה פקיד בירוקרט. כן? זה הכללים, ככה צריך ללכת, זה מה שצריך לעשות. מה יקרה אם, כן? אני זוכר שחברים שלי פעם שמרו באיזה מחסום, בכביש שמוליך ממצפה רמון עד לא זאת שקורא מקום הזה מוליך למצפה רמון לכיוון הגבול עם הנגב הגבול עם מצרים. נעמדו שם באיזה מחסום, ויום אחד החבר'ה ביני שאל את המפקד שלו, תגיד לי, למה אנחנו עומדים פה? אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה, שאנשים יעברו פה בלי מחסום? שלא יהיה פה מחסום? שאנשים סתם ככה יעברו פה? כאילו זה, כאילו, נקודה, שיש גישה מסוימת שאומר, כאילו, מה, אתה תחרוג מהגבולות, אבל יש פה מחסום, אי אפשר, מה, נשנה, נוריד את המחסום, או פעם שאלו איזה פקיד משרד הפנים, למה נותנו אישור לאיזה מישהו לעבור, אז הוא אמר, למה? שאלו אותו למה? אז הוא אמר, ברור למה, אני אגיד לכם בדיוק למה, כי כך הוחלט. זאת אומרת, יש גישה מסוימת באדם שאוהבת להישאר במה שיש בו, אגב, יש בזה הרבה יתרונות גם, מסורת ושמרונות וכו', אבל יש גם צד מסוים של האדם האנושי ששואף לצאת, שואף ליצור, שואף לעשות דברים חדשים, שואף להתקדם. זה אגב, אני לא יודע, זה דווקא מאפיין אגב הבדלים בין צומח לדומם, זאת אומרת, הנקודה הבאה שאני הולך להגיד לכם, אבל שהזכרנו אותה בעבר, אז זה שדומם, מעצם טבעו הוא שואף להישאר במצב שהוא היה בו, נכון? זה החוק של ניוטון, נכון? כל חפץ שואף להישאר במצב שלו. אם הוא קבוע, הוא נח, הוא רוצה להישאר לנוח. אם הוא זז, הוא רוצה להישאר לזוז. עיקרון חפץ שתזרוק אותו, הוא ירצה להמשיך לעוף באותה מהירות קבועה. יש חיכוך, יש כוח משיכה, יש כל מיני דברים אחרים שמפריעים לו, אבל זה השאיפה של חפץ. בניגוד לזה, השאיפה של כל צומח באשר הוא, תמיד זה כן, להתקדם, להתפתח. אם אתם תרימו אבן, כן, ותגלו מאחוריו וכל מיני אסבים, אז תמיד תראו שהשורשים של האסבים הגיעו לאבן, תמיד המשיכו, עקפו אותה, תמיד הגיעו למחסום, נסים לעקוף. זה הרצון, הרצון שכל צומח זה להתקדם, זה מה שמבדיל. צומח שמפסיק להתקדם, מתחיל להיות יבש. במובן הזה, ההבדל בין צומח לדומם, מדגיש גם את ההבדל בין האדם הטבעי לבין האדם האנושי ברמה של גבולות. גם האדם הטבעי רוצה לפעול וכולי, אבל בתוך המגבלות שיש לו, והאדם האנושי רוצה לצאת מהם. היהדות רואה בעין יפה את האדם האנושי, אשר דמיון הוא שמביאו, אני ממשיך בפסקה האחרונה, עמוד 30, שמביאו על ידי תורות. אכן בכוונת מכוון אתה, אלוקים את הגן בעדן בעבור האדם, אשר נקרא לעובדו ולשומרו. האלוקים עודד את האדם לבנוע ולנטוע, ליפות את חייו וליהנות מהם ככל שיוכל. והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. אך שני פחדים איומים רודפים את האדם דרך קבע. ההולכים עמו כצל תמיד בכל אשר ילך, הפחד מן החידלון, המוות, והפחד מן הבורות. האדם רוצה לחיות ורוצה לדעת, הוא קמה לקיום בלתי פוסק של תבונה ונאורות. שאיפתו הגדולה ביותר, חלומו המקסים מכל, הוא להביס את המוות ולהגיע להשגת הרז הכביר של הבריאה. האלוקים נטע את הגן ובו עצים יפים למראה וערבים לחיך, ובלב הגן גדלו שני העצים התמירים המייצגים את שתי שאיפותיו היסודיות של האדם, לחיות ולדעת. אכן האלוקים נטע את הגן בעדן כדי להניח שם את האדם אשר יצר, כי האדם זכאי לחשוק, לחפש, להתגעגע, לעמוד מוקסם על דבר שהוא אדיר ונפלא, חיי הנצח וידיעת הכל. אומר פה דבר מדהים, דבר יפה יפה. הוא אומר, הנקודה הראשונה שמבדילה את האדם האנושי מהאדם הטבעי, זה שתי כמיהות שקיימות בכל אדם. הכמיהה הראשונה זה הרצון לדעת. עכשיו תגידו לי, זה לא נכון? אני אגיד לכם, אין כמעט דבר שיותר מטריד את האדם מאשר סקרנות. אם אני אבוא ויספר לכם עכשיו, שחבר שלכם למחזור זכה במקום ראשון במפעל הפיס, והחליט לתרום את כל הכסף לאנשים נזקקים, אין לכם שום נפקא מינה מהסיפור הזה, אוקיי? אתם תמותו לדעת מזה. נכון? אני אגיד לכם, אוקיי, אם תישארו עד סוף השיעור, עוד 5 דקות, אני אגיד לכם מזה. אתם כולכם תישארו. למה? אין לכם מה לעשות עם המידע הזה, נכון? זה מסקרן אתכם. למה זה מסקרן אתכם? כי אתם רוצים לדעת. יש באדם רצון לדעת. אלא מה? אם אתם אומרים, יש אדם רצון לדעת, למה יש בבעיות בבתי ספר? למה המורים נכנסים לכיתה, התלמידים צריכים לראות, תספר לנו עוד, ומה היה אחרי המהפכה הצרפתית, ומה עם המניסיפציה, ומה עם... למה זה לא קורה? זה לא קורה כי זה לא רלוונטי לאדם. אני לא יודע אם סיפרתי לכם על חבר שלי שפעם ישב באוהל, הוא היה בגולני, ישב באוהל, והיה מק שם, וכולם הלכו לישון, אוהל כזה קטן, ואז הוא היה תמיד מחכה שיגיע מוסף הספורט. בדיוק הגיע מוסף הספורט ב-12 בלילה, הוא ישב עם מוסף הספורט, סיפרתי לכם את זה? ישב מוסף הספורט עם פנס, כיס, וקרא אותו. בדיוק הגיע אז המחת של גולני, וראה אור, מה קורה שם, מי זה, רואה, אחד המפקדים יושב וקורא עיתון, אומר לו, מה קורה? אומר לו, אני חייב לקרוא ספורט, אני... אז הוא דאג, אמר, יש לו ראה חבר של המחת, שהמשה כיתה שתביא לו את העיתון ספורט בזמן. עכשיו, מה גורם לאנשים למות על עיתוני ספורט? מה גורם לאנשים בכלל לקרוא עיתונים? קולקטים של רכילות. מה קרה לצ'וצ'י וקוצ'י? הם בדיוק ראו אותם, היא נפרדה מהאו, והלכה לשם ועשתה ככה. למה זה כל כך מעניין אנשים? למה שמשלם איזה און עתק? כן? כי אדם רוצה לדעת. מה הוא רוצה לדעת? את מה שרלוונטי לו. אדם שאוהב שניצלים, רוצה לדעת שניצלים. נכון? אריסטו אמר, הוא אמר דבר אחד נכון, שהוא הגזים איתו, לכן הוא לא נכון. זה מדויק השם שלך? מה יש לך עכשיו? אוקיי, צריך לסיים קצת מוקדם. אריסטו אמר שמה נשאר מהאדם בסוף? מה נשאר מהאדם בסוף? אז אנחנו רואים מה שנשאר מהאדם בסוף, זה הנפש שלו, שהמעשים הטובים שלו וכו' וכו'. הוא אמר נשאר מהאדם דבר אחד, וזה מה? מה שהוא יודע. מה שהוא יודע, זה מה שנשאר ממנו. אדם שיודע שניצל, נשאר ממנו שניצל. אדם שיודע ספורט, נשאר ממנו ספורט. אדם שיודע תרבות, נשאר ממנו תרבות. אדם שיודע תורה, נשאר ממנו תורה. זה מהות האדם, הידע שלו. עכשיו, אריסטו טעה בזה שזה לא הדבר היחידי, אבל הוא צדק בזה שזה דבר שהוא חלק מהאדם, הידע שלו. אדם שיודע יותר הוא אדם גדול יותר. אני סיפר אתכם פעם על בן גוריון. סגור קצת דלת, איך זה? סיפר אתכם עליו פעם? הייתם פעם בבית בן גוריון? אם אני זוכר נכון, זה ברחוב, לא בשדה בוקר. בתל אביב, ברחוב, אני חושב רחוב הירקון, אני לא בטוח, רחוב בן גוריון. יש שם בית, הבית שהוא גר בו. אתה נכנס לבית, אתה מראים לך את הסלון ואת הזה ופה ושם, וכל זמן אתה רואה ספרים, 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 ואז אתה עולה לקומה השנייה של הבית, אתה פשוט רואה שם ספרייה ענקית, פשוט ספרייה, לגבי ספרייה, לגבי ספרייה. אתם יודעים כמה ספרים יש שם? כמה? זרקו מספר. 7,000 זה מספר ענק. לאדם עם ספרייה מאוד גדולה יש בערך 3,000 ספרים. אדם עם ספרייה ככה מכובדת, 3,000 ספרים, ממש ממש מכובדת. היה לו 20,000 ספרים. עכשיו, הוא הבין, וזה לא מקרי, עוד פעם יש לנו הרבה ביקורת על ה... וכולי וכולי, אבל הוא הבין שאדם גדול זה אדם שיודע, אדם משכיל. אגב, אתם יודעים, כשהיה לו התלבטויות מה לעשות, הוא היה יוצא לשבוע חופש, יושב, קורא קצת על כל מיני דברים, לומד וכו'. אבל זה לא רק הלימודים הספציפיים, שאתה, מה שאמרנו בבוקר, על צו לצו, זה לא רק שאתה לומד משהו מסוים, אתה רוצה לדעת איך לפתור בעיה מסוימת, אז אתה לומד את הספרים בעניין הזה. לא, אדם שיודע יותר הוא אדם גדול יותר. כן? אלא מה? יש הרבה אנשים שהעולם שהם חיים בו הוא עולם רדוד. ומה מעניין אותם? הרכילות. מה קרה עם הסלבריטאי הזה? מה קרה עם הסלבריטאי? זה דברים שמעניינים אותם. וזה גם מה שהם. זאת אומרת, ברגע שמשהו מסוים מעניין אותך, וזה מה שאתה קורא. מי שאדם שיושב וקורא כל היום עיתון ספורט, וגם באמצע הפגרה יושב ועומד שאולי הקבוצה הזאת תקנה את הזה ופה ושם וכו', וזה באמת מעניין אותו. זה מעניין אותו כי זה החיים שלו. סיפרתי לכם, אבל פעם, אתה רואה לפעמים יושב וקורא אוהדי ספורט, כאילו זה החיים שלהם, יש תמיד את האוהד ספורט הזה שכשיש... משחק, אז הוא עומד עם הגב אל המגרש כדי לארגן את המקלה. אתה לא צריך, בשמה הוא הגיע למגרש, כאילו, זה החיים שלו, זה החיים משבת לשבת, נכון? עכשיו, עוד פעם, זה לא יכול להיות דווקא דבר רע, אדם יכול להתעניין בספורט, זה לא דבר רע, כן? אדם שזה הדבר היחידי שמטריד אותו, אז זה הדבר היחידי שהוא, הוא, ספורט, הוא, כדור עגול, זה מה שהוא. לא, זה הדבר היחידי שמעניין בן אדם. אדם את הדבר היחידי שמעניין בן אדם, זה מתכונים, מתכונים לשניצלים, אז זה מה שיש בו. לא רק, יש בו גם מעשים טובים, אבל מבחינת הדעת זה מה שיש בו. האדם רוצה לדעת. אלא מה? למה אם אתה תבוא לבן אדם ותספר לו דברים שלא רלוונטיים עבורו, לא משמעותיים עבורו, לא מסקרנים אותו, אז לא יעניין אותו. יבוא מורה מוצלח, יספר להם על המהפכה הצרפתית, יספר להם על רובספייר, יספר להם על כל מה שקרה שם, ועל דילמות שהיו שם, ויהפוך את זה למעניין, אז יעניין אותם. סתם יספרו להם, ב-1947 הגיעה הוועדה לבדוק את החלוקה והחליטה, זה לא מעניין, נכון? כי זה לא, אבל לעומת זאת, אם אדם בא והופך את הדבר הזה לרלוונטי, זה מעניין אנשים. עכשיו, לא תמיד אפשר הכל להפוך לרלוונטי. אני לא בטוח שפיזיקה ותן אפשר להפוך לרלוונטי, זה דברים שהם באמת פחות רלוונטיים, אבל אדם שלומד, הנה, זכה עכשיו במתמטיקה, פרס מקביל לנובל, איך קראו לו? זה שזכה שם. יש לו שם כמו מבקר המדינה, נו. לידמן שטראוס. אז הוא זכה ואמר שאם בזכותי יותר אנשים ידעו מתמטיקה, זה סחרי. ואתה רואה, זה סקרנות. אדם, נכון, אדם שפרופסור מתמטיקה זה מאוד מסקרן אותו. יש אנשים שאין להם ראש מתמטי, זה בכלל לא מעניין אותו. אבל אתה רואה, אדם שחי את זה, זה מעניין אותו. למה זה מעניין אותו? מה, כי הוא שרות? לא. כי הוא חי את זה, וזה טוב, והוא לומד את זה, וזה מעניין אותו. זה הרצון לדעת, זה עץ הדעת. זה תשוקה אחת שיש באדם. הרצון לדעת. וזה לא משנה אותו מאדם טבעי לאדם אנושי. מבעל חיים, כן? לאדם שחושב. לאדם שיודע, אדם שלומד. כן? תבינו, זה שאדם לומד היסטוריה של המאה ה-16, אני בכוונה נותן דוגמאות חילוניות, אבל ברור שהדבר נכון פי כמה וכמה על תורה, ודיברנו על זה עוד פעם הרבה פעמים. אבל זה שאדם לומד היסטוריה של המאה ה-16, הופך אותו לאדם גדול יותר, לא רק כי הוא יכול, טוב, אם המאה ה-16 קרה תהליך כזה, אז גם עכשיו המאה ה-21 זה יקרה. לא, כי זה מעצים אותו, וזה עץ הדעת. הרצון לדעת. את רזי הבריאה וכו'. לפעמים אדם עשית את זה לפפיקים לא טובים. ויש רצון אחר, וזה עץ החיים. עכשיו, תשימו לב איזה יופי, אחר המסולבית שלוקח סיפור, שישמע כמו איזה סיפור ציורי כזה, על שני עצים יפים שעומדים, ומראה לנו שזה כמובן משמעות, זה לא סתם סיפור. עץ החיים זה הרצון של האדם לנצח. כן? למה סאדם חוסיין עשה אנדרטאות ענקיות? למה כל שליט עושה אנדרטאות ענקיות? כי הוא רוצה לחיות חיי נצח. הוא רוצה שמשהו יישאר ממנו. מה השאיפה של אדם? כן? שישאר ממנו משהו, נכון? הרצון, אדם רוצה לא להיות חלק, הוא מתאר את זה עוד מעט בהמשך, כן? איך האדם לא רוצה להיות חלק מהטבע, שהוא רוצה להיות משהו מיוחד, משהו נצחי, נכון? אדם שהולך ובא והולך, כן? אז הוא אדם טבעי, הוא חלק מהטבע. אדם שהוא נצחי הוא משהו עצמאי, הוא לא קשור לטבע, יש בו משהו עצמאי. וכל אחד מאיתנו רוצה להיות משהו עצמאי. איך אנחנו נהיים עצמאיים? אנחנו יודעים, אנחנו עושים דברים משמעותיים בחיים שלנו, אנחנו עושים טוב בעולם וכולי, אבל אדם, כן, אדם, למה אדם שם מצבע? למה אדם כל כך חשוב שיהיה מצבע? למה אנשים מוכנים לשלם המון כסף כדי שיהיה איזה שלט על שמם באיזה מקום? למה אדם מאוד אוהב שקוראים לאיזה רחוב על שמו? למה? כי אדם רוצה להנציח את עצמו, שהוא יישאר, הנצח הזה. יש בנו את הרצון הזה. כן? בלב הגן גדלו שני העצים התמירים המייצגים במבום למות 31, שתי שאיפותיו היסודות של האדם, נקרא את זה עוד פעם, לחיות ולדעת. אכן האלוקים נטע את הגן בעדן כדי להניח שם את האדם אשר יצא, כי האדם זכאי לחשוק, לחפש, להתגעגע, למות מוקסם ולדבר שבדיר ונפלח, חיי הנצח וידיעת הכל. זה טוב. אדם צריך לדעת. אדם צריך לשאוף לדעת. אדם צריך להיות סקרן. עוד פעם, סקרן לדברים חשובים, עדיף. אם הוא רוצה שישאר ממנו דברים חשובים, אם הוא יעשו כל היום ולזכור מי הם הזוכים בריצת 100 מטר באולימפיאדה, אז קצת חבל, נכון? אז מה שישאר ממנו זה ריצת 100 מטר. אבל על ידי נטיית הגן עורר האלוקים באדם הטבעי את שני הדחפים הבסיסיים הללו. התעוררות זו הביאה לראשית זריחת שמשה של האנושות. ניצני ייחודו של האדם החלו בפריחתה, והוא עצמו החל בניתוק חבל הטבור שקישר אותו אלים האדמה. הוא הונח בפתחה של דרך המובילה לקראת חיים נועזים ויצירתיים. דמיונו נוסק לכוכבים וחלומותיו לשלוט באים הטבע עולים כפורחים. מילים אחרות, תהליך ההתנקרות לטבע הוא מעצם טבעו תהליך של זיהוי עצמי ומציאת העני. כמובן שככל שהאדם נאחז בנקודות אחר נוספות, בידע ובנצח, אז הוא מתנתק מהטבע. נכון?
הנצח זה אדם הטבעי?
לא.
זה גם אדם.
שתי השאיפות האלה. זה הרב סבש כמר, יש שתי נקודות שמבדילות האדם הטבעי מהאדם האנושי. לא מבדילות, אלא מרוממות האדם הטבעי לדרגה אנושית. נקודה ראשונה זה שתי העצים, שני העצים. זה נקודה ראשונה. כן, שני העצים. שני השאיפות האלה. שתי השאיפות האלה. כן? שאיפה לדת, שאיפה לחיי נצח. חיי נצח לא דווקא לחיות לנצח, אלא להישאר לנצח. שמשהו מאיתנו יישאר, נכון? לדורות הבאים. ואז באמת אתה הופך להיות אני, אתה לא חלק מהטבע, יש בך משהו, יש בך משהו.
אז למה זה חטא?
זה לא חטא.
אצל אדם?
דבר על זה עוד עוד. בסדר? התשוקה עצמה היא דבר טוב. על החטא נדבר עוד מעט. אולי אני לא יודע מה פעם, אבל... מכר זה אמרת השעון שאתה אומר? מה השעה עוד עוד? אז אני צריך לסיים. בסדר, אז זה נמשיך בזאת השם פעם הבאה. בנקודת התפנית השנייה. שהיא הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר קיומית גם. כי עם שתי הנקודות הראשונות שדיברנו עליהן, אין לנו הרבה, יש הרבה מה לעשות חשוב לדעת, אבל הנקודה הבאה היא נקודה שתלויה בבחירת האדם. גם הידע, האדם צריך להסגיר לעצמו שהוא רוצה לדעת, הוא רוצה לנצח, אבל זה דבר שדי טבוע בו. הנקודה הבאה היא נקודה קריטית.